יום שני, פרשת לך לך. שלום וברכה רבותיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור על יהודי עשיר שנכנס למור נגרח קניבסקי שליטה לברכה. אחרי שהיא קיבלה את הברכה, אז הוא אמר לרב חיים שהוא עוד יומיים מתכוון לסגור עסקה של מיליונים, והוא רוצה שהרב יהיה שותף איתו. גם אין לרב שאיפה לאון פרטי, הוא אומר, אבל הרב יוכל לחלק צדוק כרצונו מיליוני שקלים. שאל אותו אם אתה שומר תוירו מיצוס, אמר שכן, שאתם קבעיתם לתוירו. אז הוא אמר שהוא לא יודע ולא מכיר את הנושא. אז אמר לו, אם ככה, אז אני נמנע מלקיים אתך את העסקה. ואמרו שמורון שלי תבנה למנהל המוסד של בת הגביר, שלכאורה יש חשש שהפסדתי הרבה כסף, אבל מה אני אעשה? אני לא מסוגל לעשות שותפות. אם מי שלא קבע איתי מנתו ערב, הוא עושים שגם אין לה ערבות להצלוח, כי מה שלא קבע איתי מנתו ערב. אחרי זה הראש המוסד בעצמו ביקש ברכה, אז שאל אותו אם הוא כן קבע איתי מנתו ערב. אז הוא נפגע. אמר, אני יושב בסדר, שמשמש גם כראש כולל. הסביר לו, אז הוא הצטער לשמוע את השאלה אם הוא קבע איתי מנתו ערב. אז הסביר לו חיים קניבסקי שגבי עשיתי למטור זה קביעות מסוימת כל יום תמיד, גם ביום שישי, גם בשבת, בין הזמנים. שזה יהיה חוק ולא יעבור. אבל כן, גם תופס ישיבה, צריך לשים לב ולהיזהר בחיב הזה שכל אחד חייב יתפע עליו בשמיים, קובעת איתי מטורו. אם כן אמר לו, אם אתה קובע איתי מטורו, אז אני מברך אותך, סיים רב חיים קניבסקי. אנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים שהתפרסמו באיש לרעהו בזמן האחרון. סיפר בעל המייסה שואק בן חמש התארח כמה ימים בתור קרוב משפחה של משפחת המחנך הנודע רב הגאון רב מאיר מונק זצ"ל, שהיה מייסד ומנהל תלמוד תורה ותורה סנא זה בני ברק. זה היה לפני עשרות שנים כשהם עדיין גרו בגבעת רוקח. באחד הימים הוא מרחצה במשובת ילדות, וביחד עם עוד שני ילדים קטנים מבני המשפחה ניצלנו את העובדה שהשכנה שהייתה גרה בצמוד לא הייתה בבית, נכנסנו לבית שלה דרך דלת פנימית וניגשנו לשקית הסוכר, מלאנו מלוך אופניים מהלבן המתוק וברחנו. כשהשכנה חזרה היא הבחינה מיד בסימני הדרך בעקבות שהובילו לדירה, אז היא דיברה על זה עם רב מאיר מונק. וכאן הוא אומר, התרחש אקט חינוכי שנחת בלב עד שגם בכזה גיל קטן אני לא יכול לשכוח. אמר מן הסתם, הוא ניסה לברר מי משלושת הילדים השובבים הייתה ידו במעל, או שמה כולם כאחד. אז הוא הכניס כל אחד, כל ילד בנפרד לשיחה אישית. הוא אומר, אני זוכר שזה היה בשעת צהריים לחדר קצת חשוך, שהתריסים היו מוגפים, כנראה כדי להעמית את הבושה בבתה פנים אל פנים. דבר ראשון, הוא בידי מעל כל ספק שידי הייתה במעל, ככה הוא בידי גם את השניים האחרים. אחרי זה התחיל לתאר בהתרגשות ובחרדת קודש את גודל חומרת איסור אבון גזל, ומחיש בצורה מושכת ומרתקת, עד שהבנתי היטב, דמעות עלו לי בעיניים. ואז אומר, עבר לשלב התיקון והתשובה של וישי בסגזלו, שאלתי כמה כפיות סוכר אני מקבל בכוס הקקאו שאני שותה אצלם. כל יום בארוחת בוקר, אמרתי שתי כפיות. אמר לי, בימים הבאים ניקח כל בוקר כפית סוכר ומה שהיית רגיל לקבל בכוס קקאו ונאסוף אותם עד שתסתבר הכמות שלקחת, ואז תיקח את הסוכר שחסכת, תחזיר לשכנה, תבקש את סליחתה ותקיים בזה את המצווה של ואיש וסגזילו. כך הוא גם דיבר אותו דבר עם שני הילדים האחרים, כל אחד בנפרד. הוא אומר, אני זוכר שכשהוא יצא מהחדר הרגשתי, כשיצאתי מהחדר הרגשתי הקלה בשמחה על תיקון אותו אבון. ככה במשך כמה ימים ויתרתי כל בוקר מתוך הבנה בלב שלם על קקאו מתוק יותר כדי להחזיר את אותו חופן סוכר שלקחתי. ועוד יש פה משהו מעניין. למה התאחר השיעור הקבוע של גאון הצדק המלך בידרמן שליט"א בשעתיים? קרה לפני שנה לכאורה. אם אדם ממהר כי יצא לו הדרך להגיע למקום פלוני בשעה מסוימת, או שהוא אומר לפגוש אדם פלוני, הכל מסלול לו, אבל הכל מגבל לו בדיוק להפך עם מה שהוא תכנן, עם מה שהוא רוצה. אומר רב מיילך, אין לו מה לכעוס, להצטער, להתרגז, אלא שיאמין שיש מה נגבה בירו. שום דבר לא נעשה מאליו אם לא הוכרז קודם לכן. הכל בחשבון נפלא, למה נשווה בירו? אז הוא מספר מה שקרה לו תשע"ח, לפני שנתיים. הוא אומר שיש לו שיעור קבוע בבני ברק, 7:45. כמעט שככה היה, אבל ברגע האחרון התחילו לצוץ עיכובים שונים ומשונים. כבר הגענו, הוא אומר, הוא מספר שהוא כבר הגיע ב-8:10, אבל גם אז עוד לא התחיל את השיעור, כי הטלפון, שדרכו נשמעים משורים ברחבי תבל, נשבר, היו צריכים לחכות לתיקון. ואין איש מבעיה שיעור יודע עד מה, למה קרה לנו ככה, לשבת ללא תכלית, ללא תועלת, בהיכל יש קודש, שם השיעור מתקיים כשעתיים. אותו שיעור עכשיו עבור החשוב מתושבי אלעד, הוא משמש כמגיד שיעור בישיבה חשובה בפתח תקווה, הוא מאוד רצה להיות בשיעור. אבל באמצע הזמן הוא לא יכול לעזוב את הישיבה. כשהוא שמע שביום ראשון שפר של סנוח זה עדיין בין הזמנים, יש שיעור, אז הוא נהיה לבוא, שמח. שם זמן שהוא יכול לבוא, שהוא לא אין ישיבה. יש לו מנהג לתות על מתחוכם לעשות הליכה רגלית כל הילה בחוצות אלעד בשעה 11. הוא דייקן גדול בסדר רמו, אבל באותו יום כשהוא הגיע הביתה היה כבר 12. יציאה לשוק וההליכה הייתה רק בשעה 1. היה בחצי הלילה באחד ודקה, הוא בר סמוך לעולם שמחות שנמצא במקום ריק מבעייני מגורים. אין שם אלא עולם שמחות וכמה ישיבות קדושות שגם הם היו בחופש והיו סגורות. שומע קולות אדירים, קולות שבר וזעקה, קולות ניפוץ. רגע הוא נבהל שהוא שומע איזה קול גנב. הוא אמר, רגע, קול גנב זה בשקט וזה קולות ברמה. וגם בחורים לא נמצאים שם עכשיו כי אין בין הזמנים. הוא מיד ניגש לאותו עולם שמחות. ולנגד עיניו נגלה מחזה נורא, ילד כבן 10, עומד קלו בעולם החשוך, נרעש ונפחד כולו. הוא זורק כיסאות כבדים על זכוכית חלון שאולי יצליח לנפץ ולצא מתוך העולם החשוך. מיד הוא בא אליו, פתח, התחיל לדבר איתו מבעד לזכוכיות, מבעד לדלת. הילד סיפר לו שהיה בר מצווה לאח שלו, שבסופו נכנס לכמה רגעים לשירותים והוא יצא, הוא מצא את זה כמו ששכחו אותו. הוא נמצא שם בחושך. פחד מהירו. אתה מתחוך מברר את השם של האבא, טוב, בהתחלה להתקשר לאחרי אל עולם, שתן משגוח, הוא שמע לפני כמה ימים, יש פלוני שהוא הממונה על הנעילה. הוא לא ענה לו, הוא התקשר להורים, וככה תוך 20 דקות הוא יצא מאפילו להעירו ושלח אותו לחופשי. ואז הוא הבין אותו דייקן, למה נגזר עליו להיות במשך, במקום השיעור במשך 4 שעות, שעתיים עד השיעור ושעתיים השיעור עצמו, שיעבור באותו מקום ברגע האחרון, וככה יציל נפש אחד מישראל. מי יודע מה היה קורה בגורל גופו ונפשו של אותו ילד, אם הוא נשאר תקוע שם עוד כמה זמן. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, דברים נפלאים של הרב הגאון, רב ישראל, לא היו שליטה. שנת תש"י, בארץ ישראל מתחוללת מגפת הפוליו שמרחם, שיתוק ילדים. ילדים רבים לוקים בה, מערכת הצלים נפגעת. רבים אף מוצאים בה את מותם לא עלינו. מן החולים היה ילד בן 2 שההורים שלו עלו לא מכבר מהונגריה, באו לשכון בבני ברק. טוב של ילד הולך ומדרדר, הרופאים כמעט אומרים נעשו לחייו. בצר להם הם עולים על החזון איש. יש אורים ותומים של יהודי הונגריה, שאלו, זה לא רק הם, של כולם, שאלו עכשיו לארץ ישראל, באמונה התמימה חיפשו מנהיג מורה דרך שרומם את יראתם, יכוון את דרכם. בדאגה רבה החזון איש מקשיב להם על המצב הקשה, על חוסר התקווה שמשדרים אנשי הרפואה. אחרי שהוא מקשיב להם, הוא אומר להם, הילד עוד יכול לחיות 70 שנה. למרות את המצב הקשה של הילד והייאוש הגדול שאפב אותם, הם התעודדו, חזרו למיטה של הבן שלו, המשיכו לתמוך בו, לסעוד אותו. באמת המצב השתפר לאט לאט, המחלה פגעה בחלק ניכר מהעצבים, אבל בהדרגה הוא חזר למסלול לחיים תקני, עד כמה שזה היה אפשרי כשחלק מהעצבים פגועים של שמה. כ"ד בתשרי, תש"פ, לפני כמה ימים, ימים ספורים, 70 שנה אחרי, הלך לעולמו אותו ילד, הגויין הגודל רב שלמה זלמן אולמן זצ"ל. אותו ילד משותק, משולל תקוות הרופאים, אבל מצויה בברכת החזון איש ובאמונה תמימה של הורים מרד. לא בכדי בירך החזון איש את הילד הזה, הוא ניצל את 70 שנה שניתנו לו במתנה במלואן. עמל בתורה, יגע בכל חלקיה, בהתמדה בלי גבול, בלי שיעור. המצב הגופני והבריאות הרעועה שלו מעולם הייתה מכשול בדרכו העולה במעלות התורה. מה בין התלמודים המיוחדים של השבט הלוי? התלמודים של השבט הלוי אומרים שכל שיחה הייתה נפתחת אותו בחידוש שמי, וזכה לחדש באותיהם. רחוק מעיני הזרקורים, מפשטות מופלאה, בענוות חן, שמורה לעיר השם השלמים, עלה והתעלה לדרגות מסגבות ועילות, כך גם את המשרות התורניות, רייבן מזיין אליד, לעומת דיין דיין במוץ ובייזני זכון מאיר, רב עניג לתלמידה בכל הסטטמר, ניהל בצניות מיוחדת, מסירות מעוררת התפעלות. נספר יום לך עמלה, עמלה זה בגימטריה 72, והוא אכן בא לעולם שהכין, לעולמו שהכין בחייו, עם 72 שנים מלאות, יום ועוד יום, חודש ועוד חודש, שמצטברים למסכת חיים שלמה. עומר רב לוזר בן עזריה אומר את המשנה, הרי אני כיוון קשיבים שונו, הרמב״ם שמסביר, הרמב״ם אמר כבן ולא בן, הוא באמת לא היה בן קשיבים שונו, היה צעיר, אמר הרבה לשנות וללמוד ולקרות יום ולילה עד שתשש כוחו, ונזרק בו סיבה, נזרקה בו סיבה, חזר כזקן בן 70 שנה. אבל מסיים הרב ליושב, כאן זלמן, זלמן נולמן מילדותו כבר היה גופו בן 70 שנה, אבל עד ההגיעה שלו, והעמל שלו, זה היה כבן 18. עד כאן נפרעים הנפרעים האלה של הרב ליושליטה, ואנחנו ממשיכים, השוט היומי, כיצד ראוי לומר, ניתן תלומות 90 פעמים כדי לצאת ספק של שיר חוב הטעות ומה לעשות בנסח חדות מזרח. התשובה היא שאחרי מינכה בתאריך ו' חשוון ראוי לומר הרבה פעמים את בכל מיני סבורתו לטוי בו, כן תלומות לברוח, אבל לדעת תחתום סופר צריך להגיד 101 פעמים, שאינו תומה, שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. בני עדות המזרח שנוהגים לומר, בקיץ, ברוכנו, אז תגידו, רופא חולי עמו ישראל, ברוך חולינו, 101 פעמים. ועל ידי זה, אם אחד יסתפק, אם הוא נזכיר או לא, הוא לא צריך לחזור, וגם יועיל לו שבאמת יאמר כדין, כיוון שהרגיל את לשונו, אם אלה הוא לא יקשל בברכות המתן. ואנחנו ממשיכים דף היומי והלוך הרבותיי. אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן תוף מבסי שתת. האם מותר לאכול חמץ שלא ראוי למאכל כלב? מה הדין בחמץ שירבו בו? תבין חריף מאוד, עד שלא ראוי למחצת. זה לא שנלמד את זה בדפיים בהלוך היום, יכול לשמוע את השורת והרבנים הגונים בשלוחה 2, שלוחה 1, סליחה. מי שלמדנו כבר חמץ שהתקלקל לפני פסח, ובמידה שהוא לא ראוי למאכל כלב, אין חובה לבאר אותו, והוא גם מותר בהנאה בפסח, אבל לאכול אותו אסור מדרבנו, כי באכילה הרי הוא מחשיב את החמץ למאכל. הדין הזה מכונה, כמו שאמרנו, אח שווה, מחשיב אותו. דם של הדין, בגלל שגם חמץ שלא ראוי למאכל כלב, אפשר לאכול אותו על ידי שהוא מערב אותו בדברים אחרים. אז לכן לא סר ממנו שם אוכל לגמרי. בשעה שהוא מחשיב אותו למאכל, שוב, הוא הופך אותו למאכל ביחס לאדם הזה. כחמץ מעורב במאכל אחר, אין בו דין אחשבי, אלא כשדעתו נתונה גם לאכילת החמץ. ולכן, אם החמץ יתערב מאליו במאכל שהוא לא חמץ, אפשר לאכול אותו כמו שאין דעתו נתונה לאכילת החמץ. הדין שחמץ שלא ראוי למאכל כי אין חובה לבאר אותו, הוא אמור רק באופן שהחמץ עושה למאכל מחמת טיפוש, קלקול, אבל אם החמץ לכשעצמו לא נפגם, רק הרבו בו תבלין, למשל תבלין מאוד חריף שהוא לא ראוי גם למאכל כלב, אז גם אם לא ניתן להפריד את החמץ מהתבלין, חמץ נותר ביסורו. לכן שיעור, שמשמש להחמצה של יסוד, שחופה לברך מדאורייתא, רואות שמרוב החמיצות הגבוהה שלו הוא לא רואה לאכול למאכל כלב. כלומר שהחמיצות הזאת היא לא קלקול, היא חלק מתהליך ההחמצה הטבעי של הסורה. צורך שהתקלקל במידה כזאת שגם לולא החמיצות אולי הוא לאכול, לא רואה למאכל כלב, וזה כבר לחלקו הפוסקים יש חובה לברך אותו מדאורייתא, ודרבנן לכל הדעות אסור לאכול אותו, לאכול חמץ שלא רואה למאכל כלב. חמץ שראוי למאכל שאיחדו אותו שלא לצורך אכילה, גם עשו בו מעשה לשם כך, למשל, חיבולי חיטה וסעורה שהרטיבו אותם במים והחמיצו ונצברו, או נמשכו בלקה, לשלב אותם צמחי נוי. אין חובה לבאר אותם לפני פסח, ומותר גם ליהנות מהם בפסח, אבל לא יהיה שוב, כמו שאמרנו, יהיה אסור לאכול אותם. יש רואים שאכילה אסורה מדאורייתא, כיוון, שאכילה אסורה מדאורייתא מכיוון, וזהו שב ומייחד את החמץ לאכילה. והורה הוא ככל חמץ אחר, אבל יש רואים שייתכן שלאחרי שהוא חזר ומחרטו לאכילה, דינו כמאכל שנוצר שלא מחמשת מני דגן, ושכבר פקע ממנו תורת חמץ. ולמרות שהחמץ אסור באכילה, אין חובה לבאר אותו, וגם אין חשש, גם אין חשש שהוא יבוא לאכול אותו. ולמה? בגלל שהוא מיוחד לדבר אחר, ועוד שבדרך כלל הוא מאוס לאכילה. אם יחדו את החמץ לאכילה ולא עשו בו מזה לשם כך וכן להפך, הרי הוא נותר בישור. עד כאן בינה דפיים בלוח שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, דבר המעמיד, דהיינו דבר יוצא שמעורב בדבר יתר, ומחמתו נתקנת ומתקיימת צורה של דבר, של דבר. היתר הוא לא בטל, גם יש בכמות היתר פי 60 ויותר מהיתר. דבר יתר שהעמידו בשני מעמידים שהאחד מהם דבר איסור והשני דבר יתר, אם אין בכוח המעמיד האסור להעמיד לבדו לדבר היתר, אלא רק בסיוע של המעמיד המותר, הרי הוא בטל ותערובת. לדעת ראשונים רבים, ראו חמץ שאין בו כזית, אם הוא ראוי קצת לאכילה, צריך לבאר אותו, ויש חולקים. בכל פחות במקרה שהחמץ דרוג בכלי, ומנהג ישראל לנקות הבית גם מפורים שאין בהם כזית. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, נזכה בקצרה במה שלמדנו באותו יום. שתי ערים, שהמרחק ביניהם, 4,000 אמה, כך שהתחומים של שתי הערים, כלומר 2,000 אמה לכל אחת, נפגשים זה בזה בקצוות התחום. קו הגבול המשותף יש מאגר מים, חלק שחלקו בתוך התחום הזה וחלקו בתוך התחום הזה. לדעת השכונות אסור לשאוב מים מהמאגר ולטלטל אותם יותר מ-400, בגלל שמקום שבידתם של המים שנמצאים בתוך תחומה של, של כל אחת מהערים, נקבע על פי תחומה של העיר, ואם כן אסור להוציא אותם, תחומה של העיר האחרת. הוא מכיוון שהמים מתערבים אלו עם אלו, נמצא שיש בשני צידי המאגר מים שיצאו מחוץ לתחומם, והלוך היא בידינו, שמי שרוצה שחפץ שהוצא בשבת מחוץ לתחומו, מותר לטלטל אותו ב-400. ולדעת ראשונים רבים, עד רבה, מאחר והמים מתערבים אלו באלו, ונמשכים מתחום זה לתחום זה, לא נקבע מקום שייתם באף אחד מהתחומים. אין בהם איסור תחומים, וממילא מותר לטלטל אותם מהמאגר אליהם. דף היום דנות בבלי, איזה מהמאירואים היה סודני, סודני? ומי אמרו, אוי לו לבלו, מי הוא נקרא צנוע? איך ועוד נושאים מעניינים, נמד למסכת מין, לידע סודגל. ולקראת שיום החפצים בחיים, סעיף האחרון רבותיי, בחופת חיים היומי, שאנחנו עובדים היום, של כלל ב' מחודש נורא, עוסק באדם שגילה לחבר שלו סוד באפית לוסים. האם מותר לחבר לספר את זה הלאה? אגב, כך מביאים בור מוסף עם פרטים שונים לגבי האיסור לגלות סוד שלא למעלה פית לסוד. נביא פה חלק מהדברים. אם נודע סוד של חבר לא מבעל הסוד למקום אחר, הוא דבר שמן הסתם חבר לא רוצה שידעו מזה. זה שכתבו בבקי שולם בחקר הלשון שגם אם אין חשש שיהיה נזק מהגילו של הסוד, בכל מקום אסור לגלות את זה, כי אפילו אם אין בזה שישנורי או בליוי מעריך בזה ואהבת לך כמו איך, ומה שאתה נועליך, אל תעשה לך ולך. סוחר שהמזכיר שלו מקפיד שלא יגלה את גובה דמי הסחירות שהוא גובה ממנו, דעת אגרח קניבסקי, שאסור לסוחר לגלות את זה, גם אם הוא לא יתנה את זה. שוב, זה מצד שמד לסעד נלוך, לאחר ולכו יסעד, לפני שזה נזק. דבר שלישי, לגלות סוד של אדם אחרי הפטירה, דעת הגר"א קניבסקי שאסור, ויש שכתבו, שאם אין בסוד חשש, בזיון וגנות לנפטר, או נזק בשל לגבי המשפחה, כן יהיה מותר. גם אם הוא הקפיד לא לגלות את זה, כי לאחר מיץ הוא לא חייב למלא את רצונו, וגם אז אין את העניין של ואהב תלך. ויש אמרו רבותיי, התחזקות יומית, בשיחות מוסר כותב רבך לשמולביץ, בלני, שאין מצוות כיבוד אב ומתקיימת כהלכתה עליהם, כן מעריך הבן את אביו ומעריצו למאוד. הוא אומר, וחייב הבן למצוא באביו תחרות מסוימות, שבהן הוא מצטיין יותר מכל אחד זולתו, והרי הוא בהן גדול הדור. זה לרבותיי, להעריך ולהעריץ את ההורים ולמצוא בהם את המעלות המיוחדות שיש בהם, הבא לתאר, מסיים בהם. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפלא, תוכנית וגשמיות וכל תמצא.